הראשונים.
כדרכנו בקודש, אנו נוהגים לומר דברים מעניינו של היום שנקבע כיום זיכרון לחלי מערכות ישראל, וגם מתוך מעבר להודעה לשם על מה שנתן לנו. והדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. סוף סוף אנחנו מתייחדים עם זכרם של 23,544 הרוגים שנפלו על משמר ארצנו ועמנו, גיבורים, וכן על 3,117 נפגעים מפעולות טרור של מרצחים שפלים שפוגעים בחפים מפשע, שאיננו רואות ולא זר שהסכנות הללו לא פסקו, והם כל הזמן קיימות, אם זה בפעולות איבה ואם זה בסכנות של מלחמות נגד טרוריסטים אכזרים שלא חדלים אפילו רגע אחד מלאיים עלינו, וגם לנסות חס שלום לפגוע בנו. ולכן כאמור, העובדה שבית ישראל היום מתלכדים סביב ההתייחדות עם זכרם של הנופלים, זהו דבר חיובי למדי, אבל צריך לתן את הדעת על המשמעויות של מה שנקרא תקומת מדינת ישראל, תחיית האומה, כי אי אפשר רק להסתכל בצורה מאוד מאוד צרת אופק רק על עצם הגבורה או על עצם השכול, ורק מבחינה זו יש צורך לבדוק את העניין הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מקיף. וזה מה שאנחנו עושים כל שנה. אנחנו תורמים עוד פרק ועוד פרק, עוד עיון ועוד תרומה בהבנה של תקומת מדינת ישראל ושל תחיית האומה. היום אנחנו נעסוק בשירת דוד המלך. נאמר בשמואל בפרק כ"ב שבימיו האחרונים של שלמה, של דוד המלך, אז הוא שר שירה: וידבר השם, וידבר דוד לשם את דברי השירה הזאת ביום מציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. שירה מאוד ארוכה, מאוד מאוד מעניינת, אבל אנחנו נוהגים לומר אותה כהפטרה ביום שביעי של פסח. אז אנחנו קוראים על נס הצלת עם ישראל מידי פרעו וצבאו שרצו להשמיד את עמנו על שפת הים, ונהפוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמיד את צבא פרעו ונשאר בהם עד אחד, כולם טבעו, ואילו אבותינו נצילו כולם ולא שום פגע. אז וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם לישראל במצרים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, וראו עין בעין שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על עמנו, ויאמינו. ואז שרו שירה, שירה לבורא עולם, והואיל היה זה מאורע של סיכון גדול מאוד לקיום עמנו, כי מצד אחד הים ומצד שני אויב מצרי משוריין מקיף אותם, והם בלא צבא אלא אנשים, נשים וטף, שרק עתה השתחררו מכור הברזל ממצרים, אז הייתה להם סכנה קיומית אמיתית, ממש אמיתית, מוחשית מאוד מאוד. וכשראו את השואה הגדולה אשר הושיע השם את אבותינו אותם, אזי שרו, אז ישיר משה ובני ישראל. כיוצא בדבר, דוד המלך כל חייו נלחם את מלחמות השם למען העם והארץ. ממש השליח את עצמו בסכנות גדולות מאוד. היה איש מאמין, איש גיבור, מנהיג דגול, משורר דגול, חכם בתורה, איש אשכולות, עם הרבה תעוזה, אבל היה מצב שכמעט הוא סכן באחת המלחמות. עד כדי כך שאמרו לו כל הללו שמסביבו, יותר אתה לא תוסיף לצאת אמנו, כי פחדו עליו. ממש יש עצמו פגע בכל אותם גויים שהיו בארץ כדי לחבוש את הארץ, לנקות אותם פני האויבים, ואפילו את העמלקי קל פי חרב. אז כך שבאמת לדוד יש מה לשיר על התשועות, על הנסים הגדולים שעשה לו ולעמנו הקדוש ברוך הוא. אבל ולכן, כיוון שהם היו בסיכונים גדולים מאוד, וכן הקדוש ברוך הוא סייע בידיהם, ודוד שר את השירה לקדוש ברוך הוא, לכן ביום שביעי של פסח אנחנו מפטירים בשירה הזו כדי להראות. זה היה נס התשועה במצרים, וזו הייתה השירה, זו הייתה, אלו היו הנסים והנפלאות בכיבוש ארץ ישראל מפני האויבים על ידי דוד המלך, וזו השירה. אחינו האשכנזים, בנוסף להפטרה הזו שאמרתי, הם מפטירים את ההפטרה הזו גם בפרשת האזינו. לפני שהתפתח המנהג שעושים שבע בנחמתה, ואז הרבה פעמים יוצא שפרשת האזינו נופלת בהפטרה של שובה ישראל, כי חשבת בעווניך, אז לפני שהתפשט המנהג הזה, אחינו אשכנזים נהגו להפטיר את השירת דוד על פרשת האזינו. ואילו אנחנו מפטירים בחזקל, אבל בין כך ובין כך, בוודאי יש להם סיבה לכך, מדוע הם מפטירים את ההפטרה הזו על פרשת האזינו. כיוון שפרשת האזינו יש בה שירה, רק זו שירה של תוכחה, שירה קשה מאוד, זה לא שירה חגיגית, ולכאורה כאן שירה וכאן שירה, לכן הסירו שם. אבל זה מאוד מאוד פשטני לומר כך, אלא עלינו לזכור ששירת האזינו היא שירת תוכחה איומה ונוראה, שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל שהם חס וחלילה אם לא ילכו בדרך השם יהיו מצבים קשים קשים מאוד. ממש אנחנו יכולים לראות אפילו משהו שמזכיר לנו מן השואה האיומה והנוראה, ואנחנו קוראים שם באותה שירת האזינו המוכרת לנו, ונאמר, ותשכח אל מחולליך, וירא השם וינאת מכעס בניו ובנותיו, ויאמר, אסתירה פני מהם, אראה מאחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, ואז, כי אש קדחה באפי, ותיקד עד שאול תחתי, ותאכל ארץ ביבולה, ותלהט מוסתי הרים, אספה עליהם הוראות, חיצי אכלי בם, מזה רעב, ולחומי רשב, וכתב מרירי, בשן בהמות השלח בם, עם חמת זוחלי עפר, מחוץ שקל חרב, ומחדרים אמה, גם בחור גם בתולה, וכן הלאה. זה מזכיר לנו את יום השואה, יום השואה שמתאפיין בדברים איומים ונוראים שהראו לאבותינו באירופה. וזו שירה אשר באה ואומרת, אם תבואו שמעתם, אם לא, חס וחלילה יהיה לכם את הדבר הזה. ואז אם באמת ילכו בדרך השם, אז אשקיר חיציים מדם, הרנינו גויים עמוק, דם עבדה ויקום, יש לנו הבטחה לגאולה אם נשוב בדרך השם. אז אכן אחינו אשכנזים בפרשת האזינו הזכירו את שירת דוד, שכאילו המדד של הגאולה של עמנו היא פועל יוצא של הליכותינו עם הקדוש ברוך הוא. אם נלך לדרכו הישרה, יש לנו השגחה, ואם לא, אין לנו השגחה, וחלילה יכולים להיות עלינו הרבה אסונות. זה הקו המנחה. לאחר שהקדמנו את ההקדמה הזו, עכשיו נבוא ונראה משהו מאוד מאוד מעניין. השירה הזו, נכון? והיא שירה של הודעה לבורא עולם. הנה, הוא אומר, מספר ואומר, מהולל אקרא השם, ומעורבי תבשע, כי אפופוני משברי מוות, נחלי בליע לבעתוני, חבלי שאול סבוני, קדימוני מוקשי מוות, בצר לי אקרא השם, ואל אלוהי אקרא, וישמע מאכלו קולי ושרעתי באוזניו. והוא מראה כיצד הקדוש ברוך הוא סייע בידו, וירכב על כרובי יעוף, וידע על כנפי רוח, ויש חושך סביבו צוקו חשת מים עבש חכים. והוא על תני, הוא אומר, ויהי השם משען לי, ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי, יגמילני השם כצדקתי. ומודל הקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה מקרים, ותזרני חי למלחמה, תכריע כמה יתחתני, ואויבי תתה לי עורף, משנאי ועצמיתם, ישעו ואין מושיע אל השם ולא ענם, ואשחקם כאפר ארץ, כתתחוצות עדיכם. כלומר, שימו לב שדוד המלך מראה את הסכנות שהוא היה בהם במלחמות, מלחמותיו למען עם ישראל ולמען ארצו. היה סכנות איומות, אבל הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עזר לו. והוא איננו מייחס את הגבורה הזו לגבורה שלו, לגבורה של לוחמיו. הוא מייחס את זה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אשר נתן לו את הכוח לעשות חיל, והוא אשר הדביר שונאיו תחתיו. וכל זה שירת תודה לבורא עולם. זאת אומרת, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא אם הקדוש ברוך הוא לא שומר על בית שב שקד שומר, הוא מודע לכך שבורא עולם היה איתנו בכל הקרבות, בכל הקרבות, כדי לחלצנו, להוציא אותנו מידי סכנות גדולות, וכן כאמור להדביר שנאינו תחתנו. אבל מלבד שהדברים האלה נאמרים, וזה צריך וראוי לאמר, וזה אולי מסר בשבילנו, שנכון, הלוחמים היו גיבורים, חרפו נפשם למות, אין צל של ספק, מקומם הוא נכבד ביותר, מקום שצדיקים גמורים, הם עומדים מעל זה, מרוב המעשה הגדול הזה של תשועת ישראל, כשאדם מוסר נפשו למען תשועת ישראל, למען ארץ הקודש, אז הם נמצאים בדרגה גבוהה מאוד, והאיש שעתה נמחלים כל העוונות, והאיש שעתה הזכות הגדולה הזו עומדת להם לרמה גבוהה מאוד מבחינת חלקם בעולם הבא. אז מבחינה הזו זה בסדר, אבל אנחנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה? רק גבורה אנושית, או שהשם סייע בידיהם, נתן להם את הכוח לעשות חיל, והדביר שונאינו תחתינו. אומר דוד המלך, זה צריך להיות הקו. וממילא אנחנו צריכים ללמוד שבעידן הזה שאנחנו מתייחדים עם הגיבורים, אנחנו שומעים הרבה הרבה דברים מפי סופרים, משוררים, הקראות וטקסים, אשר שמים את הדגש על הכוח ועל הגבורה שאין להטיל בזה ספק. אבל כאמור חסר וצריך להיות העניין האלוהי בכל התשועות הללו, בכל הגבורות הללו, בכל הנשמים והנפלאות הללו. וזה מקומה של השירה הזו, לדעת איך להתייחס לכל המלחמות של ישראל. והנה רבותיי, אנחנו רואים משהו מעניין. נאמר ככה, וידבר דוד לשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אלה פלאים. אנחנו, אילו היינו מתבקשים לשיר שירה, היינו שרים שירה, שהקדוש ברוך הוא מסייע בידינו נגד הטרוריסטים, נגד האויבים, נגד איראן, נגד חיזבולה, נגד כל הקומים עלינו רעה, ניקח כל אויבינו. אבל כאן נמצאות שתי כפות מוזניים, מכף כל אויביו ומכף שאול. זה דבר מדהים איך יעלה לדעת להעמיד באותו מוזניים את העניין של שאול, שבאמת רדף את דוד המלך, רדף אותו מאוד מאוד, ודוד המלך נקרא לסכנות גדולות, ודוד המלך יכל לגמור את שאול. אבל דוד המלך, יש לזכור, לא פעל בחלל ריק. הוא קיבל את המינוי משמואל הנביא, שהוא מלך המשיח. ואף על פי כן, לא דחק את שאול, עד ששאול יסיים את הקריירה שלו. אבל שאול, שהתחיל בצורה טובה מאוד, הוא התחיל בענבה, הוא לא רצה לך אפילו לארמון כשהוא נבחר. היה גבוה קומה, אבל אדם אישיות, אישיות מדרגה ראשונה. ולא רצה, כשהוא נבחר להיות מלך, לא רצה ארמון. שב לביתו ומביתו ניהל את מערכות ישראל. אלא מה? התברר שהוא לא האיש המתאים בשביל להיות מלך ישראל. כי מלך ישראל צריך להיות ממושמע לדבר השם, ולא למה שהוא חושב. נכון? הוא כמפקד מספר אחת של הצבא, הוא יאמר את הנתונים הצבאיים, אבל מדיניות צריך לקבוע על פי השם. והשם אמר שמראל, קודם כל, אם הוא מוכן לחם עם עמלק ולמחות אותם על פני האדמה, וזהו נבחן. אם מלך ישראל מתקשה להוציא את זה לפועל, לא צבאית אלא נפשית מוסרית, בטענה איך אפשר להרוג אנשים נשים וטף, צריך רחם עליהם, אזי הוא לא ראוי להיות מלך ישראל. הוא יכול להיות אישיות, הוא יכול להיות בקומה, הוא יכול להיות אין ותן. אבל אם איננו מבין שהעמלקיות הזו היא בעצם מלחמת השטן נגד האלוהות, מלחמת השטן נגד עם השם, כמו הנאצים מעצמם זכרם, אם הוא לא מבין את זה ומנסה ומתלבט ומשאיר את אגד ומשאיר את הטף והצום, אז הוא לא ראוי. ולכן שמואל המלך, שמואל הנביא, אומר לו בשם השם, קרא השם את ממלכתך, כי הוא איננו ראוי להיות מלך מלך. כי עם כל הכבוד שהוא אישיות, מלך ישראל צריך להיות עבד השם. שימו לב רבותיי, השירה הזו של דוד היא נמצאת, רבותיי, גם כן כמעט מילה במילה. יש שינויים, אי אלו שינויים, אבל כמעט מילה במילה, בתהילים, במזמור י"ח, למנצח לעבד השם, לדוד, אשר דיבר לשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. שמתם לב, גם שם כתוב, מכף כל אויביו ומיד שאול. אבל מה, איך פותח המזמור? למנצח לעבד השם לדוד. מה ההבדל בין דוד המלך ובין שאול המלך? דוד לא מתבייש להיות עבד השם, צייתן מלא לבורא עולם. גם כשדוד המלך עובר עבירה, במיידי הוא מודה, מתוודה, אומר חטאתי, סלח לי, הרף כבשה לי מעבוני, כל הזמן שב בתשובה, עבד השם. לעומת זאת שאול, האנביתן הזה, כמה הסתובב סיבובים כדי לא לגלות שהוא לא קיים את צו השם. זאת אומרת, יש לו אגו פנימי, אגו פנימי שעומד מול האלוהים, זה לא עבד השם. הוא מלך שאולי ממלא שליחות, אבל הוא לא מוכן במאת אחוזים להיות צייתן לבורא עולם. וזה ההבדל בין דוד ובין שאול. והנה רבותיי, כאמור, בואו ונסתכל, נאמר כאן מכף כל שאול, מכף כל אויביו ומכף שאול. באמת רבותיי, הדברים לא פשוטים. כנראה שהמרדפים של שאול נגד דוד לא נמדדו אצל דוד רק במובן של הסיכונים שהוא סיכן את דוד המלך מלהתקיים. הוא הרי הניף חרף על בנו יונתן רק בגלל הקשר שלו עם דוד המלך. שאול הניף חרף על בנו רק בגלל הקשר שלו עם דוד המלך, שאז הוא עדיין לא דוד, אבל כבר שאול ידע למה הוא מיועד. והנה המרדפים האלה של שאול נגד דוד, למרות ששאול ידע ששמואל הנביא הוא שמשח את דוד, שזה רצון השם, אז הם לא נמדדו רק בסיכונים שהוא סיכן את דוד, אלא בהתרסה של שאול נגד החלטה אלוהית. האלוהים החליט שדוד הוא יהיה המלך אחרי שאול, ושאול מטריף, מתמרד, מתנגד למהלך האלוהי הזה עם כל הכבוד שהוא פתח באמצענות. ולכן רבותיי, אנחנו מוצאים במזמור תהילים, מזמור זן, אז נאמר ככה: שיגיון לדוד אשר שר לשם על דברי חוש בן ימיני, השם אלוהי בכך עשיתי, הושיעני מכל רודפי והצילני, פן יטרוף כאריה נפשי פורק ואין מציל וכו'. מי זה רבותיי שיגיון לדוד? לדוד שהוא שר, יש מזמור, יש מנצח, יש היגיון, זו סוג של פיוט, אשר שר לשם על דברי חוש בן ימיני. מי זה חוש בן ימיני? אומרים חזל זה שאול המלך, איש ימיני. ואז אומרים חזל במדרש את הדברים הבאים, דברים שאלמה לחזל אמרו אותם היה קשה לנו לומר אנחנו אותם. וידבר דוד לשם 10 שירות הם, זהו שאמר הכתוב שיגיון לדוד אשר שר לשם על דברי חוש בן ימיני. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, שירה אתה אומר לפני על מפלת שאול? אלמה לאתה שאול והוא דוד? איבדתי כמה דוד מפניו. בהיינו דחתיו שיגיון לדוד אשר שר לשם על דברי כוש בן ימיני, כתיב כוש, והלא הוא שאול שמו. אלא מה כושי משונה באורו, אך שאול משונה במעשיו ומראיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, עד כדי כך אתה שר שירה על מפלת שאול? תאר עצמך שאתה היית במקום שאול, ושאול היה שר מעל מפלתך, לא הייתי פוגע בו? אז לכאורה אתה ראוי להיות בר עונש. זוהי שאלה של המדרש שבעצם באה לעורר אותנו. אז למה דוד אמר את הדבר הזה מכף כל אויביו ומכף שאול? והתשובה רבותיי, המזמור הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא מסתיים בפסוק הכי מפורסם שאנחנו מכירים אותו, והוא מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. כלומר, דוד המלך כשהוא אמר אני כאן שר על מפלת שאול לא לכבודי, אלא כדי לדאוג לכך שאכן הנבואה של משלך המשיח תתגשם, כי יש לנו הבטחה שמלך המשיח לעתיד לבוא יהיה מזרעו של דוד ומזרע שלמה. ועל כך נרחיב את הדיבור מחר בעזרת השם יתברך בכולל בין 8:30 ל-11, שם אנחנו נלמד על משיח בן יוסף מתוך הגמרא סוכה, דף נון בית, נעמוד נדבר על משיח בן יוסף, משיח בן דוד וכולי. אבל אנחנו כשדוד המלך שר את השירה הזו, הוא לא רואה את עצמו כסובייקט, כאדם אישי. הוא רואה את עצמו כהתחלת שרשרת אשר אמורה לסיים בגאולה שלמה של עם ישראל באחרית הימים על זה משיח בן דוד. ולכן הוא אומר, אני רואה בכל מה שעשית לי הקדוש ברוך הוא ראשיתה של גאולת עם ישראל, שכעת היא איננה מושלמת, ימיו עדיין לא מושלמת, כמו שבימינו עדיין לא מושלמת, אלא היא תסיים בגאולה שהבטחת לנו באחרית הימים, מה שאנחנו מתפללים בתפילה שיגאלנו בגאולה שלמה על זה משיח בן דוד. ולכן הוא רואה בשאול המלך שהתריס והתמרד נגד העובדה של דוד המלך הוא משיח, וממנו תשלשל המלוכה. לא יונתן מדוד בזרעו של יונתן, לא, למרות שיונתן היה נפלא מאוד, אישיות צדיק שאין דומה לו, אבל כך הקדוש ברוך הוא גזר שאכן דוד המלך וצאצאיו עד סוף הדורות הוא אשר ממנו יצא מלך המשיח. ולכן מקף כל אויביו ומקף שאול. עכשיו יוצא איפה שגם מלך ישראל אשר עושה רבות למען המדינה כמו שאול, הוא עשה כל מה שהוא יכול, לא כמו, לא בהצלחות כמו דוד המלך, אבל עשה כל מה שהוא יכול. אם איננו עבד השם ואם איננו מאמין בברית של השם עם ישראל בחזון הגאולה, עדיין יש לנו בעיה איתו. ככל שהוא מתנגש עם החזון הנבואי, יש לנו בעיה איתו. במיוחד אם הוא רודף את האנשים המייצגים את החזון הנבואי הזה, יש לנו בעיה עם מנהיג כזה. ומכאן מוריי ורבותיי, תראו עוד משהו שחזל ממש פוקחים לנו את העיניים לראות את הדברים. אנחנו שומעים את דוד המלך שהוא ממש מקלס את בורא עולם. ויאמר השם, ויאמר השם, סלעי, זה ביטוי של סבח, ומצודתי, שתיים, ומפלטילי, וככה ממשיכים, מגיני, וקרן שעי, מסגבי, ומנוסי, מושיעי, וכל אלה ספרו חז"ל עשרה כינוסים, עשרה שבחים, שדוד המלך מקלף לבורא עולם. ואז חכמי ישראל אומרים, מדוע הוא מקלף עשרה כינוסים? האם זה לא מופרז? הנה, כמה אנחנו כבר מודים לשם, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, זהו. ואילו הוא מקלף כל כך הרבה כינוסים לבורא עולם, מגלים לנו חז"ל את הסוד. מאיפה באה ההתפרצות השירית האמונית הזו של דוד המלך, עד כדי כך הם כינוסים לבורא עולם? ואז אומרים חז"ל את הדברים הבאים. ביום מציל השם אותו מקף כל אויביו ומקף שאול. אלוהי, צורי אחסה בו עשרה מיני כינוסים, תקשיבו טוב, כנגד עשרה שונאיו. נו רבותיי, אם היינו נשאלים אנחנו כעת, תמנו לנו את שונאיו של דוד, תגידו לנו גוליה, תמנו לנו כל מיני מלאכים גויים שאכן עמדו נגד דוד המלך. לא, לא רבותיי, תראו מי הם עשרה שונאיו של דוד המלך. ומי הם? שאול, דואג, ואחיתופל, שבע בן בכרי, שמעי בן גרה, שובח, גוליאת, נכנס גוליאת בפנים, ושלושה אחיו, וכשם שכנסו כאן, כנסו בעשרה שמות, כך כנסו בסוף הספר בעשרה הלולים, הללו אל בקודשו וכו' וכו'. אז בואו נספור כמה אויבים, אחים שלו מישראל, וכמה אויבי חוץ, גויים. אז הנה, בואו נראה. שאול, אחד. דואג, שניים. אחי תופל, שלוש. שבע בן בכרי, ארבע. שמעי בן גרה, 5, שובח, 6. עכשיו, לעומת זאת, גוליאת, ושלושה אחד, אז כמה זה? יש לנו 4 מול 6. זאת אומרת, רוב האויבים שלו היו מבני עמו, מבני עמו. מה זה מלמד אותנו, מוריי ורבותיי? כשיש לנו מחלוקות פנים יהודיות, כמו שהיום, תראו איזה מתח, הייתי אומר אפילו איבה, רק אני נמנע לקטרג, בין ימין ובין שמאל, בין דתיים ובין לא דתיים, תראו איזה מתח, עד כדי כך המתח כל כך גדול, בין ימין ובין שמאל, שהיום יש לנו אחים טועים לחלוטין, טועים לחלוטין, שחושבים שבגלל שהימין לדעתם טועה באג'נדה שלו, בזכותם לעשות כך. זה אפילו חובתם לומר את זה. אבל הולכים רבותיי ומסייעים באומות העולם ומוסרים שמות של קצינים וחיילים שמחר מחרתיים יעמדו לדין, הללו אשר מלחמים יומם ולילה למעננו, מוסרים את שמותיהם. הולכים רבותיי אל הפלסטינאים, מלמדים אותם מה לעשות, איך להתגרות בחיילי צה"ל, איך לעשות כך ולעשות כך, ממש מלמדים אותם. ומה יש לכם יותר מקומם מאתמול, שעם ישראל מתייחד לזכר החללים שמסרו נפשם ותומך ומנחם ומסעד את המשפחות השכולות? הולכים אותם אחים טועים ועושים השוואה בין הטרוריסטים שלהם ובין החללים שלנו, חס ושלום. כאילו אלה גיבורים ואלה גיבורים, זה שכול וזה שכול. אלה דברים מקוממים, מוריי ורבותיי. לו יתואר שהיה מדובר בצבא אויב, נו, ניחא, יש לו כללים. אבל הרי האנשים האלה באים ויזנב בך כל המשלים אחריך, ואתה עייף יגע ולא יראה אלוהים, אין להם שום חשבון, נכנסים למושב ליישוב וסובחים את הילדים מול האמא ואת האמא, פשוט בקו אפס ממש יורים עליהם, אין להם כלום, תינוקות. זה לא יראה אלוהים, אלה סתנים, אלה לא גיבורים, הם לא שהידים. מילא אלה אשר מציתים אותם ואומרים שהם שהידים, אבל אחים מבני עמנו לא מזכירים לראות את הדברים האלה? ואני חוזר ואומר, זכותם וחובתם להציג אג'נדה אחרת, כי על זה הפריית המחשבות נדע מי צודק מי לא צודק, אבל פעולות כאלה. ולכן רבותיי, דעו, כשדוד המלך מקלף לבור העולם 10 קילוסים, זה משום שרבותיי הוא חווה את הדברים הכי קשים, הכי קשים של שנאת חינם. תארו לעצמכם, דואג האדומי, רואה את החימלך, נותן לדוד המלך מלך המפלים, ונותן לו גם, נותן לו את החנית שבה של גוליאת. הוא הולך מרשים לשאול, ושאול המלך במקום לבוא לתחקר מה בדיוק קרה וכו', במיידי הוא מורה לדואג לטבוח, לשחוט, להרוג את הכהנים של עיר נוב, לטבוח אותם בלי רחמנות. זה מלחמת אחים, זה שנאת חינם, זה יותר קשה רבותיי ממלחמה עם אויב. וזה רק דיברנו על דואג, על העניין הזה, אבל יש עוד דברים קשים ורעים. ולכן מוריי ורבותיי, לסיכום של דבר הזה, אכן באמת השירה הזו היא שירה מופלאה מאוד, אבל היא שירה מכוננת, היא מתווה לנו דרך, היא אומרת לנו, א', דעו, יש שתי זירות, הזירה האחת המאבק עם האויבים אשר מתנקנים לעצם קיומנו כעם ולעצם זכותנו על ארץ הקודש. זוהי זירה אחת. זוהי זירה קשה, אבל היא פחות קשה מהזירה הפנימית, מהשנאת חינם. השנאת חינם, הזירה הפנימית, היא יותר קשה, כי הזירה הפנימית מפוררת את האומה עם האויבים. יותר משהם מסכנים את קיום האומה, הם בעצם מסכנים את קיום המדינה. הרי המלחמה הפנימית, הפנים יהודית, מסכנת עצם קיום האומה. היא פשוט מטלטלת בין זהות יהודית, אשר כל הגויים בית ישראל, כביכול הומניסטית, בלתי שורשית, אשר מתנתקת מהתנך, כהטאבו שלנו, תרתי משמע, זכותנו על ארץ הקודש, ומקור הערכים שלנו, ומנסים לבנות סולם ערכים חדש, הומני, אוניברסלי, שמשתש את הזהות היהודית, את הייחודיות היהודית. ואז רבותיי, אנחנו באים. לכן, אם יש לנו הצלחות גם בתחום הפנים יהודי, יש מקום לשירה. אבל אם ההצלחות הן רק כנגד האויבים, יש מקום לשירה. אבל לא כמו השירה הזו, עם 10 פילוסים, כמו שדוד המלך. דבר נוסף, והוא חשוב, תמיד צריך לראות גם את הקיום של המדינה וגם קיום של האומה, הם ייחודה, הם בזהותה, באחדותה. תמיד צריך לראות את חזון נביאי ישראל. אנחנו לא חיים את העכשוויות. גאולת ישראל היא באה, טיפין טיפין, עליות ומורדות. אין זבנג וגמרנו. אין שלום עכשיו. אין דבר כזה בנמצא. זה דבר שיתפתח. יתפתח עוד ועוד עליות ומורדות. עד לגאולה שלמה באחרית הימים. ולכן, עם שרוצה להתקיים, לא מספיק שיתייחד עם חלליו. לא מספיק, רבותיי, שיתמוך במשפחות השכול. הוא חייב, רבותיי, לטפח את האחדות הלאומית ושמירת הייחודיות הלאומית, ורבותיי, לדבוק מסביב לחזון ויהי ישראל, שזהו מלך המשיח לעתיד לבוא. אין לנו שעון סופר. אסור, רבותיי, לבוא ולומר מתי יבוא המשיח. אבל אנחנו מאמינים שהוא יבוא, בוא יבוא. ואנחנו מתפללים כל הזמן שהוא בוא יבוא. אבל עם חזון ויהי ישראל, עם חזון מלך המשיח, זהו החוסן הלאומי שלנו. זה שירת דוד. לכן רבותיי, היא באה מול שירת הים. שירת הים, רבותיי, לאחר שנצלו מסכנה איומה, הבינו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. כך שרו בשירת הים. לא ראו, רבותיי, וואי, השם מציל אותנו, כל הכבוד, עכשיו אנחנו חיים וקיימים, נושמים. לא, זה לא מספיק. זו ראייה צרה. אלא הם כבר רואים את העתיד, שעכשיו הדרך סלולה, שעם ישראל יגיע לארץ הקודש, ויקבל את ירושלים עיר הקודש, ויהיה לו מקדש, ושכינת ישראל בתוכו, אז הוא יהיה עם השם, בארץ השם, על פי תורת השם. זו שירת בשלה. ולכן רבותיי, גם האזינו, האזינו אומר את זה, אם אתם לא תלכו בדרך השם, יהיו לכם דברים נוראים, קשים ונוראים, אבל סופכם שתשובו תשובה, ותגאלו. תגאלו באומות העולם יכירו בגאולה הזו. זה שירת האזינו. כי שירת האזינו באה על שני בסיסים שנפתח אותם מחר. זכו, אחישנה. לא זכו, בעיסה. זכו, אחישנה, אם שבו בתשובה במהר, אחישנה. אז יבוא משיח בן דוד ויבנה בית מקדשנו בשכנת ישראל בציון. לא זכו בעיתה, אבל בעיתה, רבותיי, יבוא עם הרבה הרבה צרות, עם הרבה הרבה צרות, עד שנשאו בתשובה מכוח הצרות. ואז זה המסר של היום הזה. לכן אנחנו כשומעי אמוני ישראל מוסיפים את הנדבך הזה בתובנות שלנו, ואשרנו שכך, ואנחנו בחינת גחלת עוממת אשר ממנו יראו וכן יחסו אחינו אשר עוד לא נחשפו, למשמעות של תקומת מדינת ישראל ותקומת עם ישראל. זה משליך עלינו רבותיי, הן בדרך ההכנעה והן בדרך התפילה והן בדרך ההודעה. כמה כואב הלב, שהערב הזה במיידי אחרי יום השחול ויום הזיכרון עוברים להתפרקות, לליצנות, להוללות ולהתמנגלות וכל הדברים האלה. לא, אנחנו רוצים רבותיי יישוב בדעת, אנחנו רוצים הודעה לשם יתברך. זו הדרך העולה בית אל, ולכן רבותיי מכאן ניגש להודעה לשם השם. הודו לאדוני כי טוב,